שלום, צהריים טובים. הרב ערן תמיר לא הגיע, אני מחליף אותו היום. מחר יחליף אותי הרב יורם אליהו. אז תהיו מעודכנים על העניינים. כוס מים, אני אשמח, תודה. היום כף בתמוז. כף בתמוז זה היורצייט של עד מגדולי ישראל, הרצל. הרצל. בנימין זאב, הרצל, תיאודור. תיאודור בעברית זה מתתיהו. תיאו זה אל, דור זה מתנה. מתנת האל, מתת האל, מתתיהו. ואנחנו, השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו, ולזכותו הרבה. יש בספר דברים, נדמה לי, ארבעה פסוקים שהולכים ככה, כי השם הולך מביאך אל הארץ הטובה אשר נתן לך, או אשר נשבע לאבותיך, או אשר... ואל הארץ הטובה אשר, זה סופי תיבות הרצל. אל, למד, הארץ, צדיק, הטובה, היי, אשר, רש, סופי תיבות הרצל. זה ארבעה פסוקים כאלו בספר דברים, יש לפחות, שבעצם מבטאים את העובדה שהאדם הגדול הזה, בנימין זאב הרצל, שארגן, הרי אני אגיד עליו כמה מילים ואז נלמד, שיעור שלנו יעסוק היום בדיוק בדבר הזה, בכניסה לארץ ישראל. אבל האדם הגדול הזה, בנימין זאב הרצל, הציונות הרי התחילה לפניו, התנועה הציונית, חובבי ציון, היו למעלה מ-600 אגודות חובבי ציון, כשהרצל התחיל לפעול. בכל עיר היה איזה מועדון של חובבי ציון, היה פועלי ציון, אוהבי ציון, כוספי ציון, ציוני ציון, כל מיני כאלה. אבל אף אחד מהם לא התארגן, זה הכל היה מין אגודות, יש פה כיסא, לא מתארגן, כל היה מין אגודות חקלאיות כאלו שהתכוננו לעלייה כדי לייסד בארץ ישראל מושבות חקלאיות. כשהרצל מתחיל לפעול, יש כבר בארץ ישראל למעלה מ... תודה רבה. יש בארץ ישראל כבר 20 מושבות, משהו כזה, אבל הרצל הוא הראשון שחשב בצורה מדינית, וזה מדהים לראות שכמעט כל מה שהוא אמר שיקרה קרה. כלומר, הוא דיבר על כך שתקום מדינה יהודית לפי משפט העמים. כלומר, לא משהו שאנחנו זה, אלא העמים כולם ייתנו לנו מדינה. אין אתה. שמעת עליהם, לא תכן לי. העמים כולם ייתנו לנו מדינה, ייתנו לנו מדינה לפי משפט העמים. הוא כותב בסוף, ביומן שלו, בסוף הקונגרס הציוני בבאזל, הקמתי את מדינת היהודים. 1897, את הקונגרס הציוני הראשון. בעוד 40 שנה, לכל היותר 50, יכירו בכך כולם. מדינת ישראל קמה 50 שנה בדיוק אחר כך, כמעט לפי התוכנית שהוא אמר אחד לאחד. התוכנית המדינית שהוא התווה, שאומות העולם יסכימו ויתנו לנו, וכן על זה הדרך, הוא גם בשלב מסוים מבין שלא תבוא תקווה מהטורקים, ולכן הוא פונה לאנגלים, הוא הריח שהאנגלים הם, משם תבוא התקווה. ולכן הוא הולך אל האנגלים, והם מגישים לו את הצעת אוגנדה, בסדר, אז כמובן אוגנדה לא התקבלה וכל זה, והוא גם בסוף הקונגרס של אוגנדה, הוא עלה ונשבע שבועה לציון, אם ישכח ירושלים, תשכח ימיני, אבל זה בעצם יצר את הפתח והגשר לקשר עם אנגליה, שאחר כך הביא, כשאחרי מלחמת העולם הראשונה, להצהרת בלפור, כבר דרך מי שהחליף אותו, דרך הדוקטור ויצמן. אז זה האדם הגדול הזה, אני רק רוצה לציין, זה נורא נורא חשוב לדעת את הדבר הזה, דיברנו על זה גם לפני כמה זמן. כולם שואלים, איך יבוא משיח? כתוב, האמונה בביאת המשיח היא אמונה שבכל יום שיבוא, צריך להאמין שמשיח צריך לבוא היום. צריך לבוא אתמול, אבל אם הוא יגיע אתמול, שלפחות יגיע היום. אז דבר כזה יקרה בצורה כל כך מיידית. אז הרב קוק זיהה את הרצל עם כוחו של משיח בן יוסף. הרצל, רק להכיר את המספרים, בסדר? בשנת 1895 הוא עדיין עיתונאי בעיתון נויה פרסה האוסטרי, והוא כתב שמסקר את משפט דרייפוס, בדעות שלו הוא עדיין מתבולל. הוא כותב ביומנו כל מיני אפשרויות לפתרון של העם היהודי, אמנסיפציה, והוא גם מעלה כל מיני אפשרויות של התבודלות המונים, זה 1895. משפט דרייפוס עושה לו מהפך, הוא מבין שיש כאן בעיה, ולכן הוא נהפך לציוני, ומבין שהפתרון הוא להקים מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל. ב-1897, שזה כלום, מבחינה היסטורית זה שנתיים, הוא מכנס את הקונגרס הציוני הראשון, וברור לכולם, וגם ברור לו, וגם ברור לאומות העולם, שהוא המנהיג של העם היהודי. זה קורה בכלום, בשנתיים. כלומר, כשהוא מבקש לפגש עם האפיפיור, אז האפיפיור פוגש אותו. למה, מי אתה? סליחה, מי מינה אותך? לא, אני המנהיג של העם היהודי. נשיא היהודים. מכל קצוות העם היהודי הוא מקבל מכתבים לכבוד נשיא היהודים. הוא נוסע ברכבות לבקר יהודים במזרח אירופה, מגיע לארץ ישראל, פוגש את הקיסר וילהלם, פה בארץ ישראל, במקווה ישראל. שבוע עברתי שיעור בקרית ארבע והזכרתי את זה ותהיתי, אמרתי פרנץ יוזף, ותיקן אותי שם אחד יאיר ליאור, אחד המשתתפים, אז תודה רבה לו, שהקיסר וילהלם ולא זה. כולם נפגשים איתו, זה ברור לכולם שהוא המנהיג של העם היהודי. זה קורה מעכשיו לעכשיו מבחינה היסטורית. מכם שנתיים קודם הבן אדם לא היה איתנו בהקשר הזה בכלל. ושנתיים אחר כך הוא מנהיג העם היהודי, מכנס אנשים זה, שמים לדבר הזה כסף, הוא עושה, ואגב, את הכל הוא עשה מכספו הפרטי. הוא מימן את הכל מכספו הפרטי בחסידות שלא תאומן, את כל הנסיעות, את כל הקונגרסים, הוא נפטר בלי פרוטה. כי כמעט כל, וגם כל מה שנשאר הוא הוריש, התנועה הציונית נשאר בלי... ונפטר ב-1904, השנה שבה הרב קוק עלה לארץ ישראל. הרב קוק עולה לארץ ישראל בכ"ח באייר, תפרס סמך ד' 1904, הרצל נפטר בכף תמוז 1904, כלומר הרב קוק נמצא כאן בערך חודש וחצי בארץ ישראל, והוא כבר מספיד את הרצל מהמספד שהופיע במאמרי הראייה, המספד הידוע. אז זה אירוע דרמטי. כולה כמה הוא פעל כציוני, שבע שנים, שמונה שנים, זה כל הסיפור. 1897-1904, הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, הוא נפטר היה בן 44. כשהוא התחיל את האירוע הציוני שלו היה בן 36-7, משהו כזה, בן 44 הוא נפטר, ואדם אחד עם חזון בלתי רגיל, הפך פה את כל הכיוון. בסדר? זה כף תמוז. חודש תמוז, א' תמוז זה יוסף הצדיק, יום פטירת יוסף הצדיק, ולכן הרצל בעצם באור של יוסף הצדיק, כלומר, משיח בן יוסף זה המשיח, הכוח הרוחני הגאולי של עם ישראל, שמעמיד פרקטיקות מעשיות להקמת מדינה וחזרת היהודים לארצם. זה משיח בן דוד, ורוח הקודש, וכל הדברים עוד ודאי יגיעו ויתמלאו כולם, אבל הוא הניח את התשתית. הרצל, בנימין זאב, בנימין גם כן קשור לבניה של רחל, הכל בסוד פרצוף רחל. זה היום כף תמוז, היום הזה, והשיעור שנלמד היום, זה יהיה בעזרת השם, לעילוי נשמתו, וגם מתוך הכרת הטוב הגדולה לאדם הזה, שממש מסר את נפשו למען עם ישראל, נפטר גם בגיל צעיר ממחלת לב, בין השאר בגלל שהוא לקח ללב. רבותיי, רק עוד פרט אחד קטן, אני יכול לדבר על הרצל פה שעות. אתם יודעים למה הרצל הביא את הצעת אוגנדה לקונגרס הציוני? נדמה לי זה היה הקונגרס הציוני הרביעי או החמישי, לא זוכר? למה הוא הביא את זה? מה הייתה הסיבה? עזרה? איפה דני? שצריך אותו. דני המורה להיסטוריה, המורה לזה. בגלל הפרעות בקישינב. 1903 הפרעות בקישינב. כמה נהרגו הפרעות בקישינב? 50 יהודים, משהו כזה. זה הסיפור. הוא לא יכול היה לעשות את זה בלב שלו. הוא ראה את זה כאילו זה... הוא צריך לדאוג ליהודים האלו. לא גם זקן, כן, כזה של מלכות. אז על זה הוא הביא את הצעת אוגנדה, ועל זה מי שהתנגד לאוגנדה זה ציוני רוסיה. הוא הביא את זה בכלל בשבילם. הוא אומר, אתכם אני רוצה להציל בשום פנים ואופן לא. והם הכריחו אותו, הוא לא היה צריך שהכריחו אותו, אבל הוא נשבע לירושלים, והם הכריחו אותו שלא רק שלא... שההצעה הזאת תדחה, אלא הוא שלא יעיז יותר להביא שום הצעה כזאת אי פעם לקונגרס, שלא קשורה לחזרה לארץ ישראל וירושלים. הרצל, האדם הגדול בענקים, בהקשר הזה, והלימוד שלנו יהיה היום, כמו שאמרנו, לעילוי נשמתו. אני רוצה לדבר איתכם היום ממש פשט פשוט מארץ הפשוטים, שקשור לפרשתנו, פרשת פנחס, אבל הוא מתפרס על פני כל, החמישה חומשים וגם על התנ"ך. וזה הסיפור של... כניסתו לארץ של משה רבנו. כולנו יודעים, למדנו את זה פעם, רבי יצחק. אתה זוכר את השיעור הזה? גם אם למדנו, אז נראה לדעות. אולי בהמשך. טוב. כולנו יודעים שמשה רבנו לא נכנס אל הארץ, וזה כתוב בפרשה, אומר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, הוא רואה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך, גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. טוב, זהו, לא נכנסים לארץ ישראל. למה ההר הזה, מה זה? איך? כן. עכשיו, למה זה נקרא הרע עברים? סעדיה, למה זה נקרא הרע עברים? הפשט שמעבר לו זה ארץ ישראל. פה זה חוץ לארץ, ומעבר לו זו ארץ ישראל. מצוין. אז הבנו את הדבר הזה. בסדר גמור. גם בפרשת זאת הברכה, אותו דבר פחות או יותר. מה כתוב בזאת הברכה? ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד, עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד היום האחרון, ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת ירחו ועיר התמרים הצוהר, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, הראתיך בעיניך ושם לא תעבור. זהו, זה מאוד ברור. אין לך מה להסתכל, כאילו אתה לא תעבור לשם. דיברנו היום בבוקר בחבורה, שהקדוש ברוך הוא בכוונה מראה למשה את ארץ ישראל, ומביא אותו לגודל כיסופים עצום, כדי להעביר את הכיסופים האלה לכל הדורות אחריו. בסדר? כל מי שעולה לארץ ישראל מכוח הכיסופים, זה מכוח הכיסופים של משה רבנו. אז עוד כאן זה מסתדר קלאסי, בסדר גמור. עוד תמיכה לעניין הזה, זה מה שאנחנו נקרא בפרשת מטות, שבאים בני גד ובני ראובן אל משה רבנו, ואומרים לו, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן. ומשה רבנו נכנס בהם ב-200 קמ"ש, ומאשים אותם לא פחות ולא יותר, שהם ההמשך של איזה חטא? חטא המרגלים! חטא המרגלים! כמו שהמרגלים מעשו בארץ הקודש, ולא רצו להיכנס אליה, ככה גם אתם. איך הוא אומר? והנה אתה... איפה זה היה? והנה... למדבט... כן, פה, כן. ואמרו, אם מצאנו... אם מצאנו כן בעיניך יותן את הארץ זאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ובני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. כן, זה פסוק שכמובן משתמשים בו עכשיו הרבה, בצדק. ולמה תניעו את לב בני ישראל מעבור אל הארץ שנתן אדוני להם? כה עשו אבותיכם, ושלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ואלו עד נחל אשכול, ואני עוד בני ישראל וכולי. קיצור, ממש מעריך כאן בחטא המרגלים, והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון אף אדוני אל ישראל, כי תשובון מאחריו יאסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. אז גם מפה אנחנו מבינים שבעבר הירדן המערבי זו ארץ ישראל, והם מבקשים ואתם נשאר בחוץ לארץ. בסדר? עוד הוכחה לזה, זה בפרשת פסי. שם מתוארים הגבולות של ארץ ישראל, והגבול המזרחי של ארץ ישראל, מהו? כתוב, זאת הפרק למדלת, זאת הארץ תיפול לכם מנחלה, וכתוב ככה, זה יהיה לכם גבול, פסוק י' והתאביתם לכם לגבול קדמה, נחצה ודן ספמה, ירד הגבול ספמה ריבלה מקדם להם, אני מגיע, ירד על כתף ים כנרת קדמה, כן, זה עושה סיבוב גדול באזור חלב של היום, דרה, מגיע לכנרת, וירד הגבול לירדנה, והיו תוצותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה הסביב. אז הגבול המזרחי של ארץ ישראל הוא הירדן, כנראה לפי חלק גדול מהדעות, רק הירדן הדרומי, הירדן שיוצא מהכנרת דרומה, ולא הירדן ההררי. שם זה לא... אז כל הדברים האלו מביאים ביחד למסקנה פשוטה שמה, שעבר הירדן המזרחי איננו ארץ ישראל, ועבר הירדן המערבי הוא ארץ ישראל, ומשה נקבר, ולא נכנס לארץ ונקבר בחוץ לארץ. האם עד כאן? יפה. על ההבנה הפשוטה הזאת, רבי סעדיה, יש שלוש קושיות חמורות. קושייה ראשונה, אם זה כזה חמור, אז מה פתאום משה רבנו מסכים לבני גד ובני ראובן? הרי בסוף הוא מסכים להם. אומרים לו, כן, אנחנו נצא, נלחם. מה זה רלוונטי? תלחמו עד מחרתיים. אם זה ארץ ישראל, אם זה לא ארץ ישראל, סליחה, אסור להיות שם. מה אכפת לנו שתלחמו? הם אומרים, לא, אנחנו נלחם הרבה. בסוף אנחנו, אם זה לא ארץ ישראל, וזה חטא המרגלים, זה לא רלוונטי. אדם יכול להגיד, אני אבוא להילחם פה ויחזור לגור באמריקה. לא שייך. אפשרות אחת. שאלה אחת. אתה, אין שכת תשובה נכונה, אתה יכול לצאת לשיעור חופשי. מה? כן, זהו, ברוך השם. שיעור, שאלה הבאה, לא תנחשו, לא תעוננו, כתוב. שאלה הבאה, ככה שכל שיעור צריך תלמיד כזה תימני שמאיר פה את כולנו. בדיוק. איוא, זה ה... שאלה שנייה, יש בשני מקומות, אחד בפרשת עקב ואחד בספר יהושע, פסוק, שמספר סיפור אחר לגבי הגבולות. מה הפסוק? כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה או לכם נתתיו, מן המדבר הגדול ועד לבוא הערבה יהיה גבולכם, או מן המדבר והלבנון ועד כל מקום שתכבשו, ארץ ישראל. אז אם זה ככה, מה הבעיה? כאילו, אז זה לא מסתדר עם הגבולות. תחליט, האם הגבול הוא הירדן, או הגבול הוא כל מקום שאני כובש? ואם אני כובש עכשיו את מבצע אנטבה, אז צהל כבש את אנטבה למשך כמה שעות, אז זה היה ארץ ישראל? מה הכוונה כל המקום? כן. והשאלה הכי חמורה, הכי מוזרה, הכי משונה, שהיא שאלה שכל לומד תנ"ך צריך לשאול את עצמו, זה פרשת ויתחנן. בואו נלך רגע לפרשת ויתחנן ונראה מה קורה שם. משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. ברנה וראה את הארץ טובה אשר בעבר הירדן, נהר הטוב הזה והלבנון. אז עוד הוכחה שמשה רבנו נמצא בחוץ לארץ, והוא רוצה לעבור לארץ ישראל. טוב, ויתבר אדוני אלוהים למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אלוהי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה, משה נמצא על הרבות מואב, יש לו הרים גבוהים מאחוריו, הר נבו. אז אמרו לו, תעלה להר, ראינו כבר בזאת הברכה, וגם בפנחס, אצלנו, שיש לזה תכלית, הוא רוצה להראות לו את הארץ. אבל אז כתוב כך, ושא עיניך, ימה, זה לכיוון מערב, זה מסתדר? מערב? מצוין. צפונה? מסתדר. ו... תימנה, ג'נוב, דרום, גם מסתדר. אבל יש עוד מילה אחת. מזרחה. מזרחה זה אומר שהוא צריך להסתובב אחורה, אבל להסתכל אחורה. מה יש לך להסתכל אחורה? אחורה זה ארץ ישראל. אתה מסתכל 180 מעלות, סליחה, אחורה זה חוץ לארץ. אתה מסתכל 180 מעלות, אתה רואה את ארץ ישראל. הנה, הנה הגילה, דן, והנה ארץ ישראל פה, חדרה עד גדרה. והנה הנגב, והנה זה, זה, כאילו, אתה מסתכל 180 מעלות. מזרחה, אין לו מה להסתכל מזרחה, ממש מסתכל מזרחה. מסתכל אחורה, לחוץ לארץ. במילה הזאת, מזרחה, תמון כל הפתרון לסוגיה שאנחנו כרגע נמצאים בה. כשמשה רבנו נאמר לו להסתכל מזרחה, יחד עם הפסוק שאמרנו בפרשת עקב, בוא נקרא את הפסוק הזה, בפרשת עקב, זה פסוק חשוב. כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. אז בעצם כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו להסתובב אחורה לכיוון מזרח, הוא בעצם אומר לו, תקשיב, יש אפשרות, זה עדיין לא נגמר, אבל יש אפשרות שאתה נמצא עכשיו בארץ ישראל. כלומר, אם זה לא היה נאמר, הרי בוא נעשה רגע את הסדר. כל המלחמות הגדולות של משה רבנו במזרח, הכיבוש של עבר הירדן המזרחי והגולן והבשן, בעצם קרה כסוג של תקלה. אם סיחון היה נותן לנו לעבור, אז היינו עוברים וזהו. אבל סיחון התנגד, והיה צריך לצאת למלחמה, ויצאו למלחמה, וכבשו שטחים עצומים. עכשיו, מה תכלית השטחים האלו? באופן בסיסי נראה לי שמשה רבנו חשב שזה יהיה פרימטר. כלומר, זה לא טוב, אנחנו יודעים את זה הכי טוב מכולם, זה לא טוב שהאויב יושב לך פה, על הגדר שם אוהל, או גר בית חנון מטר מבארי ומסדרות. זה לא רציני. צריך שיהיה ככה... בין הצוואר, בין הראש לגוף, יש צוואר. צריך שיהיה, לא צריך שהגויים ישבו לך על הזה, שטח כזה פנוי, שטח זה. זה מה שמשה רבנו חשב. חוץ לארץ, אבל שטח פנוי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא הבנת. זה יכול להיות ארץ ישראל. אה? אוקיי? תסתכל מזרחה. יכול להיות שאתה נמצא עכשיו במרכז הארץ. ממש במרכז. בבחינת קווי רוחב, לא קווי אורך. אולי גם קווי אורך. כן. ממש תלוי. זה תלוי בבני גד ובני ראובן. כלומר, שבני גד ובני ראובן באים למשה רבנו ומציעים לו את ההצעה, דבר ראשון אומר להם לא. נכנס בהם. פשוט אני באופן לא. אז אומרים לו, משה, מה אתה מאשים אותנו? בחטא המרגלים? המרגלים הרי פחדו במובן מסוים, נכון? המרגלים חששו להילחם, עם אוכלי אנשי מידות, אנחנו לא מפחדים. אנחנו גיבורי על. עזים, אנחנו מוכנים ללכת להילחם ראשונים. אז אם כך זה לא חטא המרגלים. רגע, אולי זה יכול להיות תיקון לחטא המרגלים? המרגלים מעשו בארץ חמדה, ואתם חפצים לא רק בארץ המובטחת, אלא רוצים להרחיב. עכשיו רואה משה פוטנציאל בשנה ה-40 לתקן את חטא המרגלים, והוא יעשה את זה. כי את כל עבר הירדן המזרחי מי כבש? משה רבנו. אז הוא אומר לבני גד ובני ראובן, טוב, אני מוכן לעשות אתכם עסקה. זה מה שנקרא תנאי בני גד ובני ראובן. אם באמת תעשו את הדבר הזה, ותעברו חלוצים לפני אחיכם למחנה, כלומר, תהיו ההפך מהמרגלים לגמרי, לא רק שלא תפחדו ולא תחששו, אלא אתם תעברו חלוצים לפני המחנה, ותלכו ותלחמו בשביל כל כלל ישראל, כי הרי להם כבר אין... אלא הם כבר קיבלו את הנחלה שלהם, אז הם כאילו מוטיבציה פחותה. לא, יהיה לכם מוטיבציה מרבית. אתם תחזרו חזרה לכאן, ואז יתברר רטרואקטיבית שנחלת בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי, מה היא? ארץ ישראל המזרחית. ואז מתממש הפסוק, איזה פסוק? שקראנו, כל המקום שתדרוק כפר לכם. אלא מה? הפסוק הזה יש לו מגבלה. אתה יכול לכבוש את ארץ ישראל, אבל זה חייב להתחיל מהמרכז ולהתרחב. אתה לא יכול לכבוש קודם כל את הפריפריה, ואתה צריך להתחיל מהמרכז, לכבוש את ארץ ישראל המערבית, ואז אתה יכול להתפשט, עוד ועוד ועוד. פה קרה משהו הפוך, הם קודם כל כבשו את עבר הירדן המזרחי. אז אומרים, משה רבנו בסדר, נשים את זה רגע בהולד, אנחנו לא יודעים עדיין. מה מעמד חבל הארץ הזה? האם זה חוץ לארץ? בהול. בואו נטפל בעבר הירדן המערבי. אם אתם תהיו חלק מכיבוש עבר הירדן המערבי, בכל לבכם ובכל נפשכם, אם אתם תעברו חלוצים 7 שנים, למרות שאתם כבר קיבלתם את הנחלה, ונסיים ביחד לכבוש את עבר הירדן המערבי, אז יתברר רטרואקטיבית שעבר הירדן המזרחי שכבר נכבש, הוא בעצם מצטרף, והוא נהיה עכשיו חלק מארץ ישראל, ומקיים את הפסוק שנאמר, אמרתי לכם, זה נאמר גם בפרשת עקב וגם בספר יהושע. בסוף הפרק הראשון כתוב לא בסוף אלא בהתחלה, ממש הפסוק השני, כל מקום אשר תדרור כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים עד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. אז זה כתוב פעמיים. אז הפסוק הזה יתממש. מדהים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מסתכל מזרחה, הוא בעצם אומר לו, זה לא ארץ ישראל, אבל זה יכול להיות ארץ ישראל. ומה זה תלוי? בני גד ובני ראובן. האם בני גד ובני ראובן עמדו במשימה או לא עמדו במשימה? עמדו. עכשיו תראו איך הדבר הזה מסביר מלא דברים. העיקרון הזה מסביר מלא דברים. דבר ראשון, מה זה מסביר? זה מסביר, פשט, זה מסביר את האירוע של שבט דן. דן. איפה הנחלה של שבט דן? איך? מעולה, תודה. אומר עזרא החוף. עזרא צודק, למה? שנאמר, קודם כל, היום איפה זה גוש דן? שם? ועוד נאמר בדבורה, דן, למה? יגור אוניות, דן נמצא על החוף, אוניות ביפו. איפה נמצא שמשון שהוא משבט דן? בין צורה ובין אשתאול, שזה קצת למעלה מהשפלה, פלישתים, דחקו את דן, אז הוא שם. מצד שני, מי אמר כאן בצפון? סעדיה, גם סעדיה צודק, שנאמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן, שנאמר, אצל אברהם אבינו כבר, וירדוף עד דן, ועד חובה אשר משמאל לדמשק. יש לנו היום קיבוץ דן, נחל דן. אז מי צודק? זה 200 קילומטר אחד מהשני. תשובה, דן, הנחלה המקורית שלהם הייתה בצפון. למה? כי הנחלות בארץ ישראל מסודרות לפי בני האימהות ובני השפחות. בני האימהות נמצאים במרכז, יהודה, שמעון, בנימין, אפרים, מנשה, יששכר, זבולון, הם נמצאים יחסית במרכז, ובני השפחות נמצאים בפריפריה. נפתלי, אשר, הם יחסית יותר מרוחקים. דן הוא בן של אמא או שפחה? דן? שפחה. הוא בן של בלהה שפחת רחל. הוא הבן הראשון של השפחות. הוא הבכור של השפחות. כששבט ראובן, גד, מי הוא? הוא שפחה או אמא? גד הוא שפחה. גד הוא הבן של זלפה שפחת לאה. אז גד, איפה היה אמור לרשת? גד היה אמור לרשת כנראה בלבנון, מקום שנקרא בעל גד. אולי בעל בק של ימינו. טוב, אז גד אומר, במקום לבנון אני רוצה עבר ירדן המזרחי. אבל ראובן הוא בן של אמא. איפה ראובן היה אמור לרשת? במרכז. עכשיו ראובן אומר, אני לא רוצה במרכז, אני רוצה בעבר ירדן המזרחי. התפנה נדלן במרכז. מי הראשון להיות משודרג? דן, כי הוא הבכור של השפחות, אז אומרים לדן, כבודו, בכבוד, מהצפון, אתה מוזמן לעבור קרוב, במקום ללכת שבועיים עד לירושלים, עוד להר הבית, אתה כלום, תופס אוטובוס, קו 400, מגיע. אז דן מגיע לגוש דן, וגר פה, בשלב מסוים הוא רואה, שזה לא כזה קל לגור בגוש דן. ארנונה גבוהה, אין חניה, בעיקר פלישתים, זה הבעיה המרכזית, פלישתים. פלישתים דוחקים את דן מחוף הים לאזור בית שמש. ואז דן אומר, מה אני צריך את הצרות האלה? אני נחזור חזר על הנחלה המקורית שלי. ולכן הם תופסים את עצמם וחוזרים חזרה צפון. מה, מה? מי? למי? ואיך יעזרו? כל שבט היה עסוק בצרות שלו. כן, שאלה טובה. זה מאפיין ספר שופטים שאף שבט לא עוזר לשני. אז זה מסביר פתאום את גוש דן. גוש דן ונחל דן. מצוין. זה מסביר עוד משהו. זה מסביר את הברכה של משה לשבט גד בזאת הברכה. תראו את הברכה. בואו נקרא אותה. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד. אם גד יורש בעבר ירדן המערבי, אז הוא צריך להתחלק עם עוד רשבטים. אז הוא מקבל נחלה קטנה. כמו שנקרא בשבת, הפרשה על הרב, תרבה נחלתו, ולמאה תמיד, שבט גד הוא לא שבט מרובה אוכלוסין, במיוחד, והוא מקבל נחלה קטנה. אגב, אני מאוד אוהב את הפסוק הזה, לרב תרבה נחלתו. בסדר? זה אומר שרב צריך שיהיה לו נדלן, הרבה נחלות, הרבה. יצחקו, זה בדיחה, איזה מייבשים אתם, יום. לרב תרבה נחלת, כן. אז הוא אומר, אבל אם גד יורש בעבר הדל המזרחי, תפדל, קח כמה שאתה רוצה. אם אתה רוצה 40 דונם. אדוני, אתה יכול לבוא לנגב, תקבל 40 דונם, בחינם אפילו. גם היום יש מקומות בנגב. גם היום, גם היום. בסדר. אתה רוצה 40 דונם במרכז? תכין את הצ'ק, חבוב. אז לכן, מה, מה? לא, 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 זה לא רק היה בגורל, זה היה גם ברצון שלהם. אולגד אמר, וכנראה עבר דן המזרחי לא היה בגורל. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, הלוואי שיהיה לך נחל, כלומר, הלוואי שתעמוד בהבטחות שלך, ותירש את עבר הירדן המזרחי, ואז יהיה מאוד מאוד רחב. ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, אם אתה גר בספר, מה אתה צריך להיות? גיבור, כלבי. וטרף זרוע אף קודקוד. מי שיתעסק איתך, אתה טורף אותו. ויה ראשית לו, גד ראה את הנחלה הזאת הראשית, והוא רוצה אותה לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק? משה. איפה הוא ספון? איפה הוא קבור? שם. אז אם אתה תעמוד בהבטחה שלך, מה יקרה? ויתר ראשי העם, אתה תביא את ראשי העם לארץ ישראל. תכניס אותם לארץ, את משה, את אהרון, ואולי גם את מרים. כלומר, תלוי בזה. אומרים בדיחה בירושלים, יש ישיבת מיר. שמעתם עליה? יש שם איזה 5,000 לומדים, משהו כזה. אז אומרים שיש שתי דרכים להגיע לישיבת מיר. אתה יכול להגיע לכיכר השבת וללכת 5 דקות, להגיע, או שאתה יכול להגיע לכיכר השבת ולחכות 5 דקות, ומיר תגיע אליך. כי אם כל הזמן גדלים, ופתאום איזה... אז אתה יכול להיכנס לארץ ישראל, זה אפשרות אחת, ואתה יכול להישאר במקום, וארץ ישראל תיכנס אליך. אז משה רבנו קבור איפשהו קבור. אבל יכול שמה? שארץ ישראל תיכנס אליו, ולכן הוא אומר, ויתר השם, אתם, בפעולות שלכם, הולכים להכניס אותי לארץ ישראל. ויתר השם, צדקת אדוני אסר משפטיו עם ישראל. הפסוק הזה הוא פסוק דו משמעי, לא ברור על מי הוא הולך. הוא יכול ללכת, לכאורה, לפי הפשט, הוא הולך על משה רבנו. שמשה רבנו עשה צדקת השם עם ישראל, אבל זה יכול ללכת גם על שבט גד, שכאילו יעשה צדק היסטורי. אין לך צדק היסטורי יותר גדול מכך שמשה רבנו, שהוציא אותנו ממצרים, גם הכניס אותנו לארץ ישראל. אז בברכת משה לשבט גד, הוא בעצם אומר לו, הלוואי, הלוואי שתעמוד בניסיון הזה, הלוואי שתצליח, כי אז, מה יקרה? אני קבור בארץ ישראל, ולכן אני יכול להסתכל מזרחה, כי גם מאחוריי זו ארץ ישראל. עכשיו תראו דבר פלא. מכיוון שאנחנו יודעים שבני גד ובני ראובן עמדו בניסיון, אז כשמגיע העת לקבל את הנחלה שלהם, זה מופיע בספר יהושע, אם היה נוחת אדם מהמאדים, והייתי אומר לו, אדוני, בוא תקרא בבקשה את פרק, רגע, איזה פרק זה היה? נכון, פרק, אז תעזור לי, רבי יצחק, י' ג', תודה, פרק י' ג', ששם בני גד ובני ראובן מקבלים את הנחלה, והייתי שואל אותו, תגיד, משה חי או כבר נפטר? אומר, משה חי. יש פה למעלה משמונה פעמים מוזכר, תראו פרק י' ג', תגידו לי, משה חי או לא. יהושע זקן, מחלקים את הזה, הראובני והאגדי, אני קורא פרק י' ג', אמו הראובני והאגדי פסוק ח', לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני. טוב, זה נתן לשון עבר. אבל, ואז יש כאן את כל הפירוט של הנחלה הארוכה, ואז ככה, ויתן משה למטה בני ראובן למשפחות. משה כבר נפטר, מה זה ויתן? ויתן! אתה מתרץ תירוץ נאה, אבל כשאתה קורא את זה סגנונית, זה כתוב בלשון הווה חי. ואחר כך כתוב, ותראה, אחר כך פסוק עבד הלד, ויתן משה למטה גד. אחר כך כתוב, ויתן פסוק כ"ט, ויתן משה לחצי שנה מנשה. אחר כך כתוב, ולשבט בלמד ג', פסוק למד ג', ולשבט את הלוי לא נתן משה נחלה. ואחר כך כתוב, אלה אשר נחרה בגורל, כאשר ציווה אדוני ביד משה, כי נתן משה. ואחר כך כתוב, כאשר ציווה אדוני את משה. ואחר כך יש גם אשר ניחל משה, זה ברח לי, איפה זה היה? איך? פסוק למד ב', אלה אשר ניחל משה. יש פה 8 פעמים מוזכר שמשה נותן את הנחלה. כלומר, בעצם מקימים פה את משה לתחייה, אמרו לו, רגע, משה, תקשיב, האלה ששלחת לי לכם, עמדו בזה, ולכן מה? ולכן בעצם הם יורשים את ארץ ישראל, ולכן כל מה שהיה מונח, תלוי ועומד כסוג של תנאי, אם זה יהיה ארץ ישראל או לא, זה ארץ ישראל, ולכן מה? אתה מוזמן לתת להם את הנחלות שלהם. יוצא. שבזכות בני גד ובני ראובן, משה רבנו קבור בארץ ישראל, וכבש את ארץ ישראל, וחילק נחלות של ארץ ישראל, והם ממשו את הפסוק, כל המקום שתדור קבור לכם בו, לכם יהיה ולכם נתתי. ואני עכשיו חוזר לפרשה שלנו, ועכשיו גם יהיה לנו פירוש חדש לשם הר העברים. אמרנו בתחילת הדברים, וסעדיה אמר את זה יפה מאוד, מה זה הר העברים? הר שמעבר לו זו ארץ ישראל. אבל אז לא היה צריך לקרוא לו איך הר עבר או הר מעבר. הר העברים גם יכול להיות הר שמשני עבריו זו ארץ ישראל. הוא עברים כי מעבר זה, זה ארץ ישראל, ומעבר זה, זה ארץ ישראל, הוא נמצא בדיוק במרכז. אז זה גם שם. אז גם כשהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, עלה אל הר העברים, הוא גם כן, זה כאילו אומר, עלה אל הר העברים, כלומר, זה הר שמעבר לו זו ארץ ישראל, או בשני עבריו, ושא עיניך מזרחה, אז מבין משה, שבעצם יש כאן פוטנציאל, שאומנם הוא לא ייכנס לארץ ישראל, אבל ארץ ישראל תיכנס אליו. זה מסביר הרבה מאוד דברים. בפשוטו של מקרא, חזקו וימצאו רבותיי. שבת שלום.